היום אנחנו רוצים להתחיל נושא חדש שהוא ספציפית שהוא תת קבוצה של הקבוצה הגדולה של קביעת טיב הדין. עד כאן דיברנו על קביעת טיב הדין כדין איסור או כדין ממון. היום אנחנו רוצים לחלק בין מעשה מצווה למעשה דיני. אז תרשמו לעצמכם, ואז אם ירצה השם בהמשך אתם תבינו למה אני מתכוון. וכאן אינני יודע מדוע רב אדלר בספר שלו אינו מתייחס בכלל לנושא הזה. אולי זה מונח באיזשהו מקום, לא מצאתי בכל אופן. אוקיי, יש לפעמים שהמצווה מחייבת אותי בכמה וכמה מעשים, סדרה של פעולות, כאשר המטרה היא להשיג איזושהי חלות דין. אם ניקח לדוגמה מצוות גירות או מצוות מילה, אז יש חובה, וכדי לקיים את החובה הזאת עליו לעשות מעשה זה, מעשה אחר. למשל בגירוס יש מעשה מילה, יש מעשה טבילה. אנחנו צריכים לדעת לגבי דינים מסוימים האם הקובע של הדינים הללו הוא המצווה, או שיש חשיבות לדין כשלי עצמו בלי קשר למצווה, או בניסוח של השיטה הבריסקאית בתור הכשר. הכשר הכוונה היא להכשיר את המעשה בלי קשר למצווה. יש לפעמים והדין נוגע למצווה בלבד ולא להכשר. את ההכשר אני יכול להשיג אפילו בלי לקיים את החובה, ויש לפעמים שאני צריך מעשה מסוים בשביל ההכשר בלי קשר למצווה. אז תמיד אני צריך לחקור את החקירה הזאת, מה טיבו של הדין. האם הדין הזה שייך לחובה ומצווה, או שמא דילמא הדין הזה שייך להכשר, כדי להכשיר את הפעולה על מנת שהפעולה תקיים את התוצאה של הפעולה, תוצאה הלכתית. אז איפה מצאתי את החקירה הזאת? בבריסקי רוב על התורה. זה נקרא חידושי מרן הריז על התורה. יש דבר שמופיע בספר החינוך במצווה תוף חוף ה' שהוא פלא שאין להבינו. אנחנו יודעים שבכל התורה כולה פיקוח נפש דוחה את כל המצוות של התורה, נכון? אבל יש מצווה אחת שאינה נדחית על ידי פיקוח נפש, והיא המצווה של מלחמה. יבוא אדם שהוא יוצא למלחמה והוא יגיד אני לא רוצה לסכן את נפשי, כי פיקוח נפש וחי בהם ולא שימות בהם, אז אנחנו נצחוק בפניו, משום שאם כן הוא עוקר את כל המצווה של מלחמה. אומר הספר החינוך במצווה תוף חוף ה' במצוות החרים תחרימים, דהיינו לעשות מלחמה נגד שבעת העמים, נדחית מפני פיקוח נפש, שפיקוח נפש דוחה את המצווה הזאת. שואל המנחת חינוך, הרי כל מלחמה אית בסכנת נפשות, ומכל מקום מצווה להילחם עמהם. לזה מתכוון החינוך, שאם הוא ירא ורח לבב? לא, לא, אם אדם הוא ירא ורח לבב אין הכי נמי, הוא חוזר מהמלחמה. אבל
כאן הספר החינוך קובע משהו עקרוני ואצל המצווה. הוא אומר שהמצווה הזאת של החיים תחרימים, לא אכפת לי, לא משנה אם אתה מפחד וירא ורח לבב או לא. לא, אנחנו לא מתייחסים למצב הפסיכולוגי של ראובן או שמעון או לוי כיחידים, אלא המצווה הזאת מצד עצמה נדחית מפני סכנת נפשות. שואל המנחת חינוך, אם אתה דוחה את המצווה הזאת מפני סכנת נפשות, אז איך נוכל בשום פנים ואופן, אפילו למי שיש לו גבורה והוא לא מפחד, לקיים את המצווה הזאת?
מי שירא זה לא פטור יחידי, זה פטור שימסס
לבחב אחף,
שהוא
קלקל אוקיי, ייתכן זה שאפילו אם בחי גבנה שהוא לא מפחיד אף אחד, ייתכן שבכל זאת
הפסוק אומר שזה
לא, לא, יש שני דברים בפסוק, יש איש אשר ייתכן שאפשר לך, אינני יודע, אבל עוד פעם זה ואתה הגעת עכשיו, אז תשמע את הקושה של מנחת חינוך, אתה תהנה מהקושה הזאת. יש מצווה של החרים תחרימים להרוג את זין עממים, מצווה כיבוש ארץ ישראל. כותב הספר החינוך, ועל זה מתפלא מנחת חינוך, שהמצווה הזאת נדחית בפני פיקוח נפש. שואל מנחת חינוך, הרי מצוות מלחמה מחייבת את האדם להכניס את עצמו לסכנת נפש. אם באת לומר סכנת נפש וחי בהם ולא שימות בהם, אז עקרת את כל המצווה של מלחמה. השאלה מובנת? אומר הבריסקי רוב, זה נקרא חידושי מרן הגריז הלוי על התורה, יש לנו צילום בשביל זה אולי? או אפשר? אוקיי, תורה שבעל פה. אוקיי, בסדר. הוא אומר כך, זה שאין משגיחים במלחמה, כלומר אנחנו לא מתייחסים לסכנת נפש, זהו מדיני מלחמה, מדיני מלחמה. כלומר, כאן ברנזון מוסיף איזה הערה למטה, אני מקווה שאני לא מטעה אתכם. כלומר, מבחינת המצווה, המצווה היא ככל מצוות התורה, וכל מצוות התורה נדחות על ידי פיקוח נפש וחי בהם ולא שימות בהם. אבל יש לפעמים שהמצווה יוצרת דינים, והדינים האלו הם לנהל את המלחמה בצורה כזאת שאדם מסכן את נפשו. כך דין מלחמה. איך מוכיח הבריסקי רוב שהפיקוח נפש הוא מצד דין מלחמה ולא מצד מצוות מלחמה? הרי יוצאים גם למלחמת רשות, ואף שאין שם מצווה כלל, מכל מקום מצד דיני המצווה אין המשגיחים בפיקוח נפש. פילי פלויים של חידוש, אנחנו לא שמים לב לדבר הזה, שהדין שאדם מסכן את נפשו הוא מדין מלחמה, וזה לא מצד המצווה והחובה, אלא מדין מלחמה. אבל מצד המצווה, המצווה של מלחמה היא ככל מצוות התורה שנידחים מפני סכנת נפש. החינוך מיירי, באיזה גוון, באיזה מקרה הציור מתייחס החינוך, במי שבא לידו אחד משבעת עממים, איך כתוב בתורה, לא תחיה כל נשמה, שלא במלחמה, וזה שפיר נדחה מפני סכנת נפשות. הנה אני רואה עמורי או יבוסי ויש לו חרב שלוחה בידו, ואני יודע שאם אני אבוא להרוג אותו אז ייתכן הבא להרוג אותו האשכם הוא ירוג אותי. שואל הבריסקי רוב, מה יהיה בחי גבנה? האם אני חייב לסכן את עצמי? אומר הבריסקי רוב, זה תלוי.
אם מדובר במסגרת של מלחמה, אז מדין המלחמה, ודאי וודאי שהוא צריך וחייב לסכן את נפשו, זה מדין מלחמה. אבל אם זה לא מדובר במלחמה, אלא מדובר במצווה של איש מול איש, רובי נגד היבוסי הזה, נקרא לו יבוסי, והוא מסכן את נפשו רובי כשהוא הורג אותו, אז אין חינמי, הוא מצווה במצווה להרוג אותו, אבל לא במסגרת של מלחמה. ואם זה לא במסגרת של מלחמה, אז אם כן, אין דין של פיקוח נפש, כי כל הדין של פיקוח נפש מונח לא במצווה גופה, אלא בדין המלחמה, וכאן אין דין של מלחמה. כלומר, ייתכן שהדינים של מלחמה נוהגים במצבים מסוימים, ואינם נוהגים במצבים אחרים. ייתכן שהמצווה נוהגת במצבים מסוימים, ואינה נוהגת במצבים. אז אם מדובר במלחמת רשוס, למשל, דוד המלך שיצא לכבוש את ארם צובה לפני שהוא כבש את כל ארץ ישראל, זה נקרא מלחמת רשות, כאן הדין הוא שפיקוח נפש אינו משנה כלל, הוא לא נקרא גורם בכלל, ולא מתייחסים לפיקוח נפש. למה? כי כאן יש דין מלחמה, על אף שאין מצווה מלחמה, כי מדובר על מלחמת רשות. לעומת זאת, בנוגע להחרם תחרם לגבי שיבוס העממים, אז אם אני רואה יבוסי אני חייב לענוג אותו, אבל אז מבחינת המצווה אין דין מלחמה נוהג, אלא מצווה ככל מצווה סתור, ובכל מצווה סתור פיקוח נפש דוחה. וזה הכוונה של הספר אחים. אז אין חינם, יוצא ככה, אם אנחנו יוצאים למלחמה, יהושע כובש את יריחו, אז אין חינם, אם מדין מלחמה, אז אדם חייב, כל חייל חייב לסכן את נפשו מדין מלחמה. אם מדובר אפילו בדוד המלך שכובש ארם צובה, שזה מלחמת רשות, עדיין יש דין של מלחמה והוא חייב לסכן את עצמו. אבל אם מדובר בהחרם תחרם, לא כשיהושע הולך להילחם נגד המורי או יבוסי או גרגושי, אלא כשיהודי מסוים, רובן או שמעון לוי, הולך להרוג, והוא חייב להרוג את הנפש הזאת של הגוי, של שיבוס העממים, פה זה לא מדין מלחמה. פה זה מדין מצווה תחרם תחרם בתור לא תחי כל נשמה. או אם זה מדין להרוג אותו, אז ככל מצוות התורה פיקוח נפש דוחה, אם יש פה מצב של פיקוח נפש. מה רוצה הרב מבריסק להרוויח מזה? רק תן לי רק דקה זה, כי אני רוצה רק להגיד את זה. הנה, דבורה אמרה לברק כי ייקח עמו 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון, אבל שאר השבטים לא הייתה. הפתורה של פרשת שמות, בהפתורה של פרשת שמות מדובר שם על דבורה ושירת דבורה ועל ברק בשלח, אני מתכוון. מה אמרתי? שמות, לא, כי כתוב שמות למעלה, אבל הוא מתכוון לחומה שמות, אבל פה מדובר בשלח. אוקיי, בשלח, אוקיי, בפרשת בשל, שירת דבורה. אז בשירה הזאת של דבורה היא אומרת זבולן עם חורף נפשו למות, ונפתולי, אני לא זוכר את שם שכה פסוק, מישהו זוכר? אוקיי. מה עם שאר השבטים? אומר הבריס גרוב, שאר השבטים לא הייתה עליהם חובת מלחמה זו, רק היו מחויבים לבוא לעזרה בשביל חובת החרם תחרימים המוטלת על כל ישראל. וזהו שאמר כתוב כי זבולון ונפתלי חרפו נפשם, כן, זבולון חרף נפשו, כך כתוב בפסוק, גם למות במלחמה זו, כי במלחמה אין משכיחים על סכנת נפש. אבל שאר השבטים שהם מחויבים לא מצד מלחמה אלא לבוא לעזרה ולקיים מצוות החרם תחרימם, לא היו מחויבים להכניס את עצמם לסכנת נפש, כי המצווה היא כשאר מצוות שבתורה שנידחים מפני סכנת נפש. כלומר, מדובר פה באזור של בשטח או בנחלה, אם אפשר לומר, של, של זבולים ו, ונפתולי, שם אותם שני השבטים חייבים לערוך מלחמה נגד העמים, והמלחמה בתור מלחמה חלה עליהם, על שני השבטים. מה הדין של שאר השבטים? הם חייבים לעזור לאותם שני שבטים, אבל אין עליהם דין של מלחמה, הם לא יוצאים למלחמה. ונפקא מינה היא שלגבי זבולים ונפתולי, כיוון שהם שנוהגים בהם דיני מלחמה, אז הם חייבים לסכן את עצמם, מה שאין כבשאר השבטים. הפסוק משמיט אותם או ממעט אותם מחרף חורף נפשו, למה? כי הם לא מחויבים לסכן את עצמם.
יש, אני לא יודע, אני יוצא מתוך עם הרגשה שבסופו של דבר אם ככה להרוג או להתחם בשיבת העממים זה אסור, כי במלחמת מצווה, במלחמת מצווה מותר לי לצאת, כן? במלחמת מצווה מותר לי להסתכל, כי זה מדיני מלחמה.
כן.
במלחמת, במלחמה נגד שיבת העממים זה לא מלחמת רשות, אז אסור לי להסתכל. אז אם אני, אסור לי להסתכל במלחמה נגד שיבת העממים, אז איך אני, אז איך אני אקיים את המצווה של להשמידם? הרי תמיד ילחמו נגדי.
כן.
חוץ מהרגשי שהוא ברח. אני לא מדבר עליהם.
כן.
אבל כל הגדול.
אז זה מה שהוא אומר, הפריסק רוב אומר שבנוגע למצווה כלפי שבע עמים, יש שתי אפשרויות. יש לפעמים, כמו יהושע, שיוצא למלחמת כיבוש, ואז דיני מלחמה נוהגים, ובוודאי פשיטה שאין החייל יכול להגיד אני לא מוכן להסתכן. אבל יש לפעמים שאני רואה בפניי אחד משבעת העמים, ואז התורה קובעת שאני חייב להרוג אותו, אבל לא במסגרת מלחמה אלא במסגרת של מצווה. אומר הבריסקירוב, הנפקא מינה היא כשיש מסגרת של מלחמה אז אתה חייב לסכן עצמך אפילו אם אין מצווה, כגון מלחמת רשות. כשאין מסגרת של מלחמה אסור לך לסכן אפילו אם יש מצווה. כי מה קובע? אז אם בני ישראל יוצאים כעם, כאומה, נגד האומה, בוא נגיד יבוסי, אז כאן נוהגים דיני מלחמה. אבל אם אני רואה בתור יחיד, יחיד מאותם שבע עמים, כאן יש מצווה להרוג אותו, ואסור להחיות את נפשו, אבל היא מצווה ככל המצוות, והיא לא יוצרת מסגרת של מלחמה. המסגרת של מלחמה תלויה בכך שהאומה כאומה יוצאת נגד אומה כאומה. עוד פעם, אני לא נכנס, זהו. אני מודה לך שצריך לשאול אלף שאלות לגבי הפחתים, מה קובע מלחמה ומה קובע לא. לדוגמה, אל תצחק עליי, אבל בוא נגיד שמישהו יפתח את הדלת ואני אגיד לך, זהו, הוא המלאק, צריך להרוג אותו. האם אתה מסכן את נפשך? לא. למה לא? כי אם אני יוצא למלחמה נגד המלאק, דהיינו האומה הישראלית מול האומה המלאקית, אז דיני מלחמה נוהגים. אבל אם אתה מצווה במצווה להרוג אותו משום שהוא המלאקי, אתה לא חייב ואסור לך לסכן את נפשך.
אבל אם הוא תכנס ואני רואה שהוא נכה, עיוור, לא יודע מה,
אז תרוג אותו.
אין שום סכנה.
תרוג אותו.
אז אני חייב להרוג אותו?
חייב להרוג אותו. היום אינני יודע מי הוא המלאקי, אבל אם נניח שיש לי רוח הקודש אני יכול להגיד לך שהוא המלאקי, אז תרוג אותו בלי היסוס. האבא שלי פעם ישב עם רב מוישה ביק, אחד מהפוסקים באמריקה, אז הוא שאל את רב מוישה, אם הייתי אומר לך על פלוני אלמוני שהוא המלאק, מה היית עושה? אז רב ביק אמר, הייתי הורג אותה על המקום. אם הכרת את רב מוישה ביק, אז
כן. אבל כמו שהוא אמר, יוצא מזה שאין מצווה ליחיד להרוג את שיבת העממים, כי היחיד בכל מצב שהוא
יימצא. אז אני חייב לך תשובה מפורטת עם כל המקורות לשאלה שלך, אבל קבולה היא, זאת אומרת, אם יש לך קצת אימון בי, אני אבקש ממך אימון. יש בנוגע לזיין עם שתי מצוות חלוקות. יש מצווה להרוג את האומה כאומה, ויש מצווה להרוג את כל אחד מנפשות, את כל נפש מהאומה. החובה הראשונה היא חובת הציבור, שהיא מוטלת על הציבור של כלל ישראל נגד הציבור של גרגושי וכו' וכו'. והחובה השנייה היא חובת היחיד מול היחיד. אותו הדבר נתתי דוגמה לזה של המולי. יש מצווה מוטלת על כלל ישראל בתנאים מסוימים לצאת למלחמה, צריך מלך, אולי צריך אורים ותומים, צריך סנהדרין, לא יודע כל התנאים, לצאת למלחמה נגד המולי. זה נקרא חובס הציבור. אבל בנוסף לכך יש חובס היוחד להרוג ולהשמיד כל המלאקי. הנפקא מינה תהיה לגבי פיקוח נפש, האם אני מסכן את עצמי. אם יש מצווה של מלחמה, או אפילו אם תמצא לומר שאין מצווה של מלחמה ויש דין מלחמה, אז אני חייב לסכן את עצמי, כי הדין של סכנה אינו נובע ממצווה אלא מדין. אבל אם מדובר בחובס יוחד, לא במסגרת של מלחמה, ואין דיני המלחמה נוהגים, אז אני לא מסכן את עצמי. כי אז זה מצווה כשאר המצוות, וחי בהם ולא שימות. עוד פעם, כמו שאני אומר לכם אלף פעמים עד שזה יוצא אתם חייבים ללמוד את הסוגיה בפנים. אני רק רוצה לתת לכם מפתחות איך להבין. אז בואו נעבור לסוגיה אחרת, הסוגיה של גרות. אוקיי, גר חייב במילה, בתפילה, ובזמן שבית המקדש קיים בקורבן. לא נתייחס כאן לקבלת עול מצוות, זה נושא בפני עצמו שהוא היום נושא לוויכוח גדול. חשבתי
שהרב מדבר על כל הגיור
האקטואלי. כן, אוקיי, לא. האקטואלי הזה בשביל יום שלישי בלילה. אוקיי. אז אני שואל את השאלה הזאת. היום בזמן הזה אין לנו קורבן. הגר לא יכול, לא מסוגל להביא קורבן, כי אין לנו בית המקדש. לדבוננו, אולי עד תשעה באב יהיה לנו בית המקדש. הלוואי. אז מה הדין? איך ניתן לקבל גוי להתקייר אם הוא לא יכול להתקייר עם מילה תפילה ועבור עשה קורב? או שאלה נוספת, אם ניתן לקבל אותו בתור גר, האם הוא גר גמור לכל הדינים? האם הוא מותר לשאת בת ישראל? או שאלה שלישית, מה יהיה אם יוצא שם כשיבנה המקדש? האם יעמדו כל הגרים בתור? כל אחד רוצה לקיו, אני חושב שזה נקרא באנגלית, של האנגלית, כן, בקיו, וכל אחד יביא את קורבנו. אז על זה יש סוגיה במסכת כריתות, בדף תטו מנה. ואני זכיתי לשמוע שיעורים מרב סלווייצ'יק במסכת כריתות, וזה הכתב שלי, זה העתק של כסב יד קודשי. על כל פנים, הגמרא שואלת אלא מעטו, כיוון שלמדנו בסוף פרשת משפוטים שגר מביא את קורבנו, כי כלל ישראל כשהם נכנסו לגלות אז מלו את עצמם עובר לקורבן פסח, טובלו את עצמם וכיבסתם את בגדיכם עובר לקבול עשו מצווס במתן תורה בהר סיני, ואז או ביום וב של סיוון או ביום זית של סיוון, מחלוקת רש"י ורמב"ן, הביאו את קורבנם. זה בסוף פרשת משפטים. שואלת הגמרא, אם למדנו כל דיני גירות מגירות של אבותינו במתן תורה, אז גר בזמן הזה איך אפשר לקבל גירים אין לנו קורבן? והגמרא מביאה פסוק לימוד ילפות המיוחדת, כתוב לדורותיכם, דהיינו בכל הדורות ניתן לקבל גירים. אוקיי.
סליחה, הרב שפט.
כן.
בעניינים של קורבנות, ברור שאין לנו בית מקדש, אבל היום אנחנו אומרים שבמקום קורבנות, אז יש תפילה, נשלמה פה משפתנו. מה מיוחד לגבי גר בהשוואה למצוות אחרות?
אני אגיד לך למה. משום שבמצוות אחרות, הקורבן הוא להתכפר, להתקרב. אבל יש קורבנות שהסוג או הטיב של הקורבן הוא לא קשור בכלל לחובה לחובה אישית של התקרבות לצורך כפרה, אלא הקורבן פשוט מכשיר את האדם. עוד מעט נראה דוגמה מהבריס קרוב על, על, על הרמב״ם של מה שנקרא מחוסר כפרה, דהיינו למשל מצורע שעד שהוא מביא את קורבנות אסור לו לאכול קודשים ולהיכנס למקדש, הוא עדיין תמה. הוא עבר את כל שלבי הטהרה של איזו עוגד ואיזו וכו', הוא גם טבל במקווה והכל טוב ויפה, אבל הוא לא הביא את קורבנו. הקורבן מכשיר אותו ומתארו ומתיר לו לאכול בקודשי. זאת היא דוגמה אחת. דוגמה שנייה היא הדוגמה שלנו, שהגר מביא את קורבנו כדי להתיר אותו להיכנס לקהל ישראל, להתיר לו לשאת אישה. אוקיי, השיטה מקובצת במסכת קריטות שמודפס על הדף, כותב שגר שלא הביא את קורבנו אסור לו לשאת אישה בת ישראל, דהיינו שהגירות שלו איננה שלמה. אז מה אתה אומר פה? כתוב בתורה לדורותיכם שגם היום אני מקבל גר והוא לא מביא את קורבנו. הרי לפי השיטה המקובצת הגירות שלו איננה שלמה, מהי המצווה כאן לגייר אותו כאשר הגירות שלו היא מפוצלת, היא מקצת גירות ולא גירות שלמה? אומר רב סולובייצ'יק שיש שני דינים, יש דין של מצוות גירות ויש דין של הכשר הגר בתור מעשה דיני. בתור מצווה אז אינו חינמי, אפשר לקיים את המצווה הזאת במילה וטבילה. עכשיו הגר חייב להביא קורבנו, הקורבן הוא אחד ממעשי הגירות, אבל לא בתור מצווה של קבולת גרים אלא מדין הכשר וגמר מעשה גירוס. אם כן, מה שאנחנו לומדים מהפסוק לדורותיכם הוא שאת מצווה קבלת הגר, לגייר גוי שבא להתגייר, אפשר לקיים אפילו בלי קורבן. אבל אינו חינמי, לפי השיטה המקובצת, יוצא שהוא לא גר גמור לגבי הכשר הגירוס. מה המשמעות של הכשר הגירוס, רב אוסי? לשאת
יהודי,
ולכן לשאת מי? יהודיה, בת ישראל. אז עוד פעם, לפי השיטה המקובצת יוצא שבנוגע למצוות גירות התורה מחדשת לדורותיכם, אז יש לנו חובה לקבל את הגירים אפילו בזמן הזה, למרות העובדה שאין כאן קורבן. אבל אין חינמי, אני מצווה, הביתים מצווים לקבל את הגר הזה במילה וטבילה. עכשיו לגבי הכשר הגר להיות גר גומר כישראל, לשאת אישה בת ישראל, אז אין חינמי הוא לא הביא את קורבנו. אבל רב סולובייצ'יק אומר שיש לעיין בתוספות בקידוש דף סמך בית עמוד בית. תוספות שואלים שאלה אחרת לבריאות. יש בדיני ביתן הלכה של סמוכים, דהיינו שיש להם סמיכה איש מפי איש עד למשה רבן. עכשיו המצווה של קבלת גירות היא מוטלת על ביתן. היום אין לנו ביתן של סמוכים, אז איך ניתן לקבל גירים בזמן הזה ולקיים את המצווה הזאת? חובה עלינו לקבל גירים ולגייר אותם, הרי אין לנו סמוכים. כך מקשה תוספות במסכת הקידושין, והם מביאים את שיטת רבינו נתנאל. אומר רבינו נתנאל, כיוון שכתוב בתורה לדורותיכם, כפי שהזכרנו ליאל במדבר תתבוב, משמע אף על גב שאין סמוכים, כלומר יש מצווה של קבלת גירות אפילו בלי מה? בלי ביתן של סמוכים, כי כתוב לדורותיכם. ולדורותיכם אין לנו סמוכים, כך סובר רבינו נתנאל. אומר רב סלוויץ' לכאור המשמע שאף אם הגלות הזו איננה כמצוותה, כי מצוות גלות היא על ידי ספייטן של סמוכים, מכל מקום יש לקבל גרים. כמו שאצלנו בסוגיה בקריטות, בלי קורבן מקבלים גרים אף על גב שזה לא הגלות השלמה והגמורה, אז יש גם לקבל גרים אפילו בלי סמוכים, על אף שהגלות היא לא שלמה וגמורה. עכשיו זהו לפי שיטת השיטה המקובצת. הרמב״ם סובר שגר אפילו אם הוא לא הביא את קורבנו, אפילו בזמן בית המקדש, מותר לו לשאת אישה בת ישראל. לפי הרמב״ם, רק שני אחת, לפי הרמב״ם, אז יוצא כך, אם נלך לפי השיטה המקובצת, אז כשיבנה המקדש, ודאי וודאי הגר יביא את קורבנו כדי להכשירו בתור מעשה הכשר. אפילו אם תמצא לומר שהמצווה נגמרה במילו טבילו, אבל כיוון שהוא לא יכול לשאת אישה בת ישראל כי הגירות היא לא שלמה, אז ודאי וודאי הוא יצטרך להביא את קורבנו. מה שאין כן לפי הרמב״ם, שלפי הרמב״ם הכשר הגר תלוי במילו תפילה אפילו בלי קורבן, אלא קורבן היא מצווה בעלמא, אז פה ניתן להסתפק. מה ידין כשיבונה המקדש? האם עכשיו נאמר שהרי הגר יכול לקיים את מצוותו ולהביא את קורבנו? או דילמה, כיוון שהוא קיים את מצוותו בזמן שלפני, כלומר כשמקדש לא היה קיים ולא הייתה אפשרות להביא קורבן, אז הוא כבר קיים את מצוותו, הוא עשה את המקסימום שהוא יכול לעשות באותם זמנים. עכשיו הוא יכול להביא את קורבנו? אינני יודע האם המצווה מתחדשת עכשיו, או שהתורה קבעה לדורותיכם שבכל דור יש לקיים את המצווה כפי שהיא ניתנת להתקיים, והיא ניתנת להתקיים על ידי מילוי תפילה. מה הדין בגר שנולד מהול? בקטן ישראל שנולד מהול, הדין הוא שצריך מה? כן, הטפת דם ברית זה נקרא. בגר יש מחלוקת. הרמב"ן סובר שגר שמתגייר והוא כבר מהול, אז צריך הטפת דם ברית. הוא אינו שונה מקטן ישראל שהוא נולד מהול, הוא צריך הטפת דם ברית.
מה זה הטפת דם ברית?
הטפת דם ברית לוקחים איזושהי, איך זה נקרא מיץ' בעברית? המחת, או נכון? איך זה נקרא מחת? בסכין עושים את זה? אוקיי. אז מטיפים קצת דם מהעבר. לנצט? אוקיי. אז הרמב"ן סובר שצריך הטפת דם ברית. הר"ן במסכת שבת על הריף בדף נ"ד מביא שיטת רבנו חננאל שלא צריך הטפת דם ברית ועולה לו גרותו בתפילה בלבד. אבל גר כזה אינו יכול להיכנס לקהל ואסור לו לקדש בת ישראל, אבל בנו יבוא לקהל ישראל. והראשונים מקשים על רבינו חננאל, מה כאן הכוונה? אם האבא הוא גר, אז גם הוא יכול לשאת אישה, ואם האבא לא גר, אז הבן הוא גוי.
מאיפה יהיה בן?
מאיפה יהיה לו בן אם הוא נשא בת ישראל ואסור לקדש בת ישראל? אז הרבינו חננאל קשה מאוד. הרמב״ם בפרק א' מלכות מילה הלכה ז' כותב גר שנכנס לקהל ישראל חייב במילה, משמע שמילה היא חיוב בגרוס. אם כן יוצא שמילה ותפילה b'toras machshirei hagavrolios ben Yisrael ze din echad yesh din nosaf shel chiyuv shel mila utvila. As in Ken Yitachen, Shalafishi Tataran, Shain Din Shalatafatam Brit, Beger, Shemitgayev Umahul, as Binogel Maisa Hechsher, as Mamach Shiro Tobitor Ger, Hatvila, Bilvad, Ki Ain Milo. Vizemistaber Mishum She Hadin Shal Milo, Kifishavainu Baramam, who Chovas. Gerus, as im lo yachol kayem chovat gerut b'milo, mishum shukvar mohul, as dal miyochi, as ein lo mitzvat mila, val yeslo tvila b'tor hechsher, as imu orel v'ein lo mila, as uchayav lach ein efshalut lachshir tatzmo legerus ela yedei milo tvila, imu kvar mohul v'ein lo din shel orel. As we yachol achshir et atzmo likanes lekahal al yidei tvila bilvat. Yesh haramam kovea she gershin nichnas lekahal yisrael chayav b'mila. Kavanai im b'tnai shu yachol lamul et atzmo ki lo mahul as u chayav b'mitzvat mila. Aval im kvar mahul as u lo chayav b'mitzvat mila. Yotze lefi ze rabotai she yesh shnei dinim Begerus, yesh din shal maise hamagayer b'toras hechsher, ani kovei lezeh maise dini, v'yesh maise b'toras maise mitzvah. Im l'dugma, b'nogel l'mila, aliba d'shitas haran, sheger shukvar mohul, az hu lo chayav lamul et atzmo midin hechsher ager, v'hechsher geruso, who sholem v'gomer al yidei tvila, aval adayin yesh alav mitzvahs mila, aval mitzvahs mila hu davar nifrat, hu lo nogea le'etzem hechsher mila. O l'dugma, im navin k'mo ha-rambam b'nogea le'korban ager, sh'afilu b'zman beit ha-mikdash, im ager lo hevi et korbano, adayin mutar lo likanes la'kahal, az yotzei sh'betor hechsher, Milo tvila yaspiku vehakorban hu shayach l'toras chovas mitzvah nifredet ve'eino pogea ve'eino chaser be'etzem hechsher hagerus v'ger gomer likonis l'kol afil b'li korban. Yitachen shelefi ha-rambam yesh chovat korban afilu בזמן המקדש, אלא שהוא לא יכול לקיים ולבצע את החובה הזאת, משום שאין בייס המקדש. לא, ייתכן שאם יש בייס המקדש, אז יש עליו חובס קורמון, ואם אין בייס המקדש, יש עליו חובס קורמון, אבל לא יכול בשום פן אופן לבצע ולקיים את חובס קורמון, אבל כשיבונה המקדש, אז הוא מתחייב בחובס קורמון ויקיים את החובה הזאת. מה שאין לפי השיטה מקובצת, שקורבן הגר הוא חלק אינטגרלי של הכשר הגרוס, הוא מייסה דיני, לא רק מייסה של חיוב ומצווה, ולכן פוסק השיטה מקובצת שגר שלא הביא את קורבנו, אסור לו להיכנס לכלל ישראל, אז מה הדין של גר בזמן הזה? הגמרא עומד מצד מצווה גרוס, יש עלינו חובה לקבל את הגרים אפילו בלי הכשר הגרוס בשלמות, היינו בלי קורבן. דוגמה למה שראינו בתוספות בשם רבינו נתנאל, שיש עלינו מצווה לקבל את הגרים אפילו בלי בטן של סמוכין, ואם כן הגרוס אינו שלם וגמור, אבל יש עדיין מצווה של לדורותיכם. ויתכן אולי לומר, וזה לא ראיתי כאן בינתיים, שעליו את השיטה מקובצת, מתי הקורבן משחק את התפקיד של דיני הכשר הגרוס, ובלי קורבן אינו גר גומר להיכנס לכל במה דבר, כשיש אפשרות לקיים את התנאי הזה, דיינו שבית המקדש קיים, אבל בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ייתכן שניתן להכשיר את הגרוס אפילו לפי השיטה מקובצת במילו תפילה אפילו בלי קורבן. אולי אוקיי, עכשיו יש לי פה קטע מרב שכטר כשהוא כתב בשיעורים של רב סולובייצ'יק רשימות על מסכת גיטין 108, הוא כותב ככה בעניין תפילה גרוס, Hiksha Achelkas Yaakov, Achelkas Yov. Yesh Begerus Gam Hechsher, Vegam Kiu Mitzvah. Ein Rama Perk Alfmi Mila Gersh and Itnas Lakol Chayav Lamul. Chayav Bimil. Tzorich Iyu. Demachshir HaGerus. Demachshir HaGerusi Velo Mitzvah. Mashma Deika Chovas Mila Lovo Lizgayer. Sheyimol V'yitpol. The Raya. The Mandiora Tova Velo Mal. Havigir. Achlechatchila be'inon mitzvah, be'inon mila. V'tzorach lefayish da havi chova, ach eino mehechsher de gerus. Hari yesh man diomar b'mesech di yevomis, sheger shetoval v'lo mal hareyu ger. Asher Rav Salvechik im ken lefi oto man diomar hatvila atzma hi shemachshira oto b'tor ger afil b'li mila. As ma adin shel mila? Tem shomim et hashela? Ol pam ani chozer al hashela. Yesh man diomar
hatvila
ze ma sheni shoel otcha. Harei yesh man diomar shet ger shetov al v'lo mal havi ger. As im ken ma atvila? Hechsher, nachon hechsher gerus. Aval im kein amila, he lo me hechsher gerus. Ki mol v'lo toval, slicha tova v'lo mol, havi ger. As im kein mau amila, ma tshuva, im amila he lo me hechsher gerus, hu mi mitzvah gerus. Ze ma shu omer, sh'arab potech ilchot mila, v'u koveh sh'yesh mitzvah al ager, k'shu nechnas l'kahal Yisrael, l'amul. Chovas gerus, Havi gam b'mila Upshita d'hachi havi linim karban d'ger Davi chova afti enu michelik hechsha agerus Kan bashiurim begitin Ulo vdi achis l'ashita mukubetzet Urak muda l'shitat ha-rambam Shelefi ha-rambam Ha-karban hu chovas mitzvah Davi chova afti enu michelik hechsha agerus Vachinami betvila bechatzitza ha-psula midrabbonon ve-yesh dinei chatzitza she-poslim midoraita im yesh rov, gufo o ve-yesh miut she-eino makpil she-hu chotzeitz midrabbonon v-posel tatvila midrabbonon is the after hechsher gerus kvar hoysa mikolokom לא קיים עדיין חובס גירוש שלו. כלומר, כאן הוא אומר שיש נפקמינה בין הכשר לבין מצווה. בנוגע למצוות יש לנו לכתחילה ובדיעבד. יש לנו דורייסו ודורבון. מה שאין כי בנוגע להכשר זה הכל אחיד. בין אם זה דורייטה, בין אם זה דרבון. או שזה מכשיר או שזה לא מכשיר. אז אם כן, בנוגע לחציצה הפוסלת מדבריהם, אז הוא אומר שבתור מייסה ממכשיר, אז כיוון שמדורייטה אין כאן חציצה, אז הוא גר גומר מדורייטה. בנוגע לתפילה בתור מצווה, כאן אני יכול להגיד שכיוון שמדרבונן החציצה הזאת פוסלת את התפילה, אז הוא חייב לטבול פעם נוספת בתור חובס מצווה, אבל לא בתורס מכשיר. אם כן יוצא רבותיי שיש לנו כמה וכמה חידושים פה. יש לנו חידוש שאולי מילה היא מייסה מצווה ולא מייסה מכשיר. למען דיומר מול, סליחה, טובל ולא מול הווי גר. יש לנו שיטת הרמב״ם שקורבן הגר הוא חובס הגר ולא ממייסה הכשר ולכן אפילו בלי הקורבן מותר לו להיכנס לכל. ויש לנו אפשרות שאפילו תבילה בגירוס היא תבילה בתורס מצווה ולא בתורס הכשר בחציצה פוסלס מדרבון. עכשיו לגבי ספירת האום, מה הייתם אומרים? מה היא ספירת האום? מצווה או דין? נו? מצווה, כן? וספרתם לכם. אז רב סולובייצ'יק רוצה לחדש שיש ספירה שאינה של מצווה אלא דין מייסה ספירה. מה מביא אותו לידי חידוש מפתיע זה? תוספות במסכת מגילה בדף חוף המדבט מביאים בשם הבהג בעל הלכות גדולות, שאם הוא לא ספר בלילה מונה למחר בלא ברכה. שואל רב סלוויץ' ממור אפשר, אם המצווה של ספירת העומר תלויה בקצירת העומר, אז קצירת העומר היא בלילה, אז מה המשמעות של ספירה ביום? ואם היא דוח גיסא, אנחנו אומרים שמצוות ספירת העומר תלויה בהבאת העומר, אז הבאת הקורבן היא ביום, אז אם כן למה שלא יברך ביום? מהו הפשרה הזאת של הבהג שהוא סופר ביום כשהוא שכח בלילה אבל אינו מברך? ממה נפשך? אם הוא יוצא ידי חובתו אז יש לו לברך, ואם אין משמעות לספירה הזאת כי ספירה היא דווקא בלילה, אז לשם מה הוא סופר? אומר רב סלוויצ'יק שהבהג סובר שספירת העומר צריכה לילה, אבל במה דברים אמורים? בתורס מצווה של ספירה. הקיום מצווה של ספירה כקיום מצווה אז קצירס עומר היא דווקא בלילה. נו, נשאלת השאלה, לשם מה הוא סופר ביום לפי המהג? הספירה הזאת היא בתורס מייסה דיני, לא בתורס מצווה. נו, אבל לשם מה הוא סופר את העומר בתור מייסה ספירה? בדיוק שמחר הוא יוכל להמשיך ולספור. למה? כי איך הוא יכול להגיד מחר שהוא יום שלישי של העומר כאשר הוא דילג על יום שני ולא ספר אותו? אז לגבי היום, לספור את היום, יש שני דינים. יש הלכה אחת של מצווה ספירה והיא תלויה בלילה, יש הלכה אחרת שהיום יהיה יום סופר כדי שהוא יוכל להמשיך את הספירה מחר, ובשביל זה כל היום כולו יכול להיות בפוטנציאל, יש לו יכול להיות יום סוף.
אבל אז
הוא
לא יצא ידי חובת מצווה של היום הקודם?
אינני יודע של היום, מה זאת אומרת? הוא ספר בלילה ביום ראשון,
הוא ספר בבוקר, לא בלילה, הוא ספר בבוקר בלי ברכה,
לא קיים את המצווה,
לא קיים את המצווה,
לכן המהג מדגיש שיש לו להשמיט את הברכה. למה שהוא לא יגיד ברכה? כי פשוט אין לו מצווה, אם אין לו מצווה אשר קדשון מצווה סבתי, הוא לא יכול להגיד ברכה. נו, אז לשם מה הוא סופר? כי מחר הוא יוכל לספור את ברכה. למה? כי הוא לא פספס, הוא לא שמיט יום שלם. בנוגע להמשכיות של הספירה
בלי ברכה,
אז היום הוא יום שלם, כולל 12 שעות של החוש של הלילה ו-12 שעות של היממה. היום הוא חטיבה בפני עצמו, בתור יום.
אבל
תקורא לגדל
מצווה, that's what's puzzling.
לא מצווה.
לא, זה דין ספירה.
ספירה, לא מצווה.
לא מצווה, אלא דין ספירה. מייסה ספירה.
Then means you've accomplished
them.
Not din, not din in terms of command.
שלא דילגתי על היום.
Din is not command.
מה?
אז אני לא יודע, לא רוצה שמע מתוחכם. בוא נגיד שיומיים הוא לא ספר. יומיים.
אז האם הוא יכול לספור?
נכון, אני יודע איכשהו למצוא, האם אפשר למצוא איזשהו פתרון כדי שהוא יוכל להמשיך הלאה לקיים את המצווה.
אז אם הוא שכח יומיים, אין פתרון. למה? ספר חינוך מחדש, יש נוסחאות שונות של ספר חינוך, אבל לפי נוסחה ישנה בספר החינוך, אם הוא שמיט יום אחד, אז הוא יכול להגיד אמש היה כך וכך, והיום הוא כך וכך. אבל אם הוא השמיט שני ימים ברציפות, גם לפי הגרסה הזאת בספר החינוך, הוא לא יכול להשלים יומיים. אבל בהג מחדש שאם הוא שכח לילה הוא יכול לספור ביום, אמנם לא בתור ספירה של מצווה עם ברכה, אלא בתור מעשה ספירה כדי לשמור על ההמשכיות, על הספירה.
Brilliant. חשבתי שדווקא בהג סובר שמצוות ספירת העומר היא על כל הספירות, היא מצווה אחת, כאילו כל הארבע ותשע ימים.
כן, אז אתה צודק, אבל אז יש שאלה של המפורשים, אז למה הוא מברך הכל לילה? אינני יודע, השאלה הזאת היא מאוד מאוד קשה. אבל בוא נגיד שנפתור את הבעיה הזאת. על כל ספירה בפני עצמי יש מצווה, אבל כל ספירה תלויה ב-49, ואם הוא משמיט יום אחד, הבעל סובר שהוא פספס את המצווה. אז אם כן אומר רב סולובייז שכאן יש המצאה של הספר החינוך, שלמחרת הוא יכול לספור, כדי שהוא לא יגיע למצב שהוא השמיט יום אחד, והוא שומר על הספירה של 49. אבל לא בתור מעשה מצווה, עם ברכה, אלא בתור מעשה ספירה. אוקיי, עכשיו רבוסי, נגיע... אוקיי, הקובץ שיעורים אולי נשאיר למחר, כי אני חושב שאולי זה ייקח יותר זמן. דרך אגב, בנוגע להכשר, מעשה הכשר, אז אין אף כמינה בין לכתחילה ובדיעבד, זה כאילו יביאו להדר את המעשה, או שהמעשה חל ולא חל. בנוגע למצוות, מצאנו לכתחילה ובדיעבד. אז יש כאן בקובץ שיעורים על כתובות התייחסות למצוות ייבום או מצוות חליצה. אז הוא שואל, איך מצינו לכתחילה בדיעבד בנוגע לחליצה? הרי או שהחליצה חלה או שהיא לא חלה. אם היא חלה אז היא מתירה את היבמה לשוק. אז כנראה שוב פעם שיש שני דינים, יש דין של הכשר ויש דין של מצווה. אוקיי, לכתחילה במצווה מצאנו, אבל לא בהכשר. אז בלי נדר נגיע לקובץ שיעורים. מה זה מחר? מחר זה יום חמישי? אז אתם יכולים להגיע ב-10 מחר? או מיץ'? יום חמישי בכלל אתם. אז אם זה נוגע לך, ואני שואל כל אחד אחד בנפחד, האם אתה יכול להגיע ב-10? כן? אז בעזרת השם השיעור מחר ב-10, אוקיי? כי לא, אז אני אצטרך לתת שני שיעורים, אחד ב-9, אחד ב-10. אוקיי, עכשיו בנוגע למחוסרי כפרה, אז יש לנו פה, אני חושב, דוגמה יוצאת דופן של מצווה והכשר, וזה מופיע כאן בעמוד 110 הלכות מחוסרי כפרה, פרק א', הלכה ה'. כל זמן שלא הקריבו חטאתם, אסורים לאכול בקודשי. אז יש 4 מחוסרי כפרה, זוב, זובה, יולדת ומצורה, ואחר שהם עברו את כל תהליכים, את כל השלבים של טהרה, הם חייבים להביא קורבן. קורבן חטאת. עוד מעט תראה שיש גם קורבן עולה, קורבן אשם, אבל העיקר שקובע כאן את גמר הטהרה הוא קורבן חטאת. לכן כותב הרמב"ם, כל זמן שלא הקריבו חטאתם, אסורים לאכול בקודשי. נוסיף כאן, גם יש איסור להיכנס למקדש. אבל העולה והאשם אינו מעקבים. כלומר, למרות שיש עליו חובה להביא לא רק חטאת, אלא גם עולה ואשם, אבל אם הוא הביא את החטאת, די בכך להתיר את האיסור של אכילת קודשים, על אף שהם לא הביאו עולה ואשם. וקש על זה, מהוד הפוסק הרמב"ם, שוב פעם בהלכות מחוסרי כפרה, אבל הפעם בפרק ה', דאם קיקדים חטאתו לאשמו, כלומר יש סדר, ואסור לו להביא את החטאת עד שהוא קודם הביא את האשם. ואם הוא הביא את החטאת לפני שהוא הביא את האשם, החטאת יוצא לבייס השריפה, דהיינו שהיא פסולה. ואם כן, איך משכחס לי להך דינו? באיזה מציאות אומר הרמב"ם שהאשם אינו מעקב? דהיינו שהוא לא הביא את האשם והוא יוצא ידי חובה על ידי החטאת, הרי החטוס לפני האושם היא פסולה, וכאן הוא לא הביא את האושם, אז ודאי שהוא מביא את החטוס לפני האושם. לכאורה הינירה לא מר בזה, על פי מה דסנן בקריסוס דף חס, האישה שיש עליה היי זיוות,
ודאות,
הוא לא מתייחס לסופק זוב, אוקיי. מדובר בוודאי זוב, אבל היא לא הביאה את קורבנה עד שהיא הייתה זוב חמש פעמים, או היי לידות. היא הייתה צריכה להביא את קורבנה אחרי כל לידה ולידה, אבל היא לא הביאה, ויש לה היי לידות. אז מביאה קורבן אחד, תהיינו אחד על כל חמש הזיוות, כל חמש הלידות. ואוכלס בקודשן. והשאר עליה חובה. הרי מבואר שני דינים הם בקורבנו של מחוס הכפור, אחד מי דקור במתארו ומכשירו, אנחנו כמיד לגבי אכילס קודשים, ושניס דין חובס קורמה, שהוא דין בפני עצמו מלבד הכשר מתומוסו. כלומר כך יוצא בתורס חובס כל לידה ולידה מחייבת קורבן בפני עצמו, אבל בתורס הכשר דהיינו להתיר לה על ידי גמר תערוסו לאכול בקודשים, כאן מספיק קורבן אחד. וזה מה שהרמב"ם מחדש פה, שקורבן אחד מספיק על פי המשנה במסכת כריתות, שאם הביאה האישה הזאת לאחר חמש לידות קורבן אחד, אז המשנה קובעת שוכלס בזבוחים ושר עליה חובו. יש לנו דוגמה קלאסית של צווי דין, של דין מצווה ודין הכשר, בתורס הכשר להפקיע את התומה ולהתיר אותה מדין טהרה לאכול בקודשים, אז מספיק לי קורבן אחד. אבל שאר ארבעת הקורבנות על שאר הלידות הם בתורס חובס גברא ולא בתורס מעשה הכשר, וחלוקים הם שני דינים אלו מהדוד, דלעניין דין טהרה קורבן אחד קורב ועולה לכמה תומות, כמו טבילה, למשל אדם שהיה טמא לכמה מתים והוא טבל את עצמו, אז הטבילה הזאת מועילה לו לטהר את עצמו מכל חמש הטומאות שהוא טימא את עצמו. מה שאין כי בדין חובס הבועס קורמון, הייתי מוסיף בתורס חובס גברא, אז כל לידו וזיו מחייב את קורבן בפני עצמו, וכל קורמון הוא קורב על לידוס או על זיווס, ואין קורבן אחד קורב על שתי לידוס או שתי זיווס. ולפי זה הרי שפי משכחס לידין די אושם אינו מעקבו מלכו בקודשים. הרי פתחנו עם קושה לרמב"ם, איך הרמב"ם פוסק שאם הוא הביא את החטאת ולא הביא את האשם, אז מותר לו לאכול בקודשים, הרי אין קורבן חטאת לפני אושם, הקורבן חטאת חייב לבוא לאחר האושם. אז התשובה היא שבתורס מעשה הכשר הקורבן חטאת עומד כקורבן בפני עצמו, בתורס קיום מצווסו, אז הוא צריך להקדים להביא את האושם. אז מה שהרם כותב בפרק ה' של הקדים חטאתו לשומו, אז הוא לא יצא ידי חובתו, אז הכוונה היא משום מצווה, שהמצווה מחייבת שהוא יביא אושם לפני חטאת. אבל בנוגע למה שכתב הרם פרק א', שאם הוא הביא את הקורבן חטאת אז מותר לו לאכול בקודשים, זה בתור מעשה הכשר. לפי זה הרי שפיר אינני יודע, אולי אני טעיתי פה, סם, אתה צודק, עכשיו תפסתי את עצמי. ולפי זה הרי שפיר משכחס לו הדין והאושם.
In the case of five, and you brought one Asham, then you're allowed to bring the Chattas, even though he's still
old classes
for the others.
Okay, yafeh. Ulfi zeh avishap v'mishkach zeh din da'osham enim ha'akvim lechol kodshim v'mitzora shehevi ha'shomo. That's right. Hevi ha'shomo ונסנגה שנס, כלומר שוב פעם יש לו נגע של צורס פעם שנס, קודם שהביא חטוסו. אז אם כן לגבי החטוס, הרי החטוס הוא לאחר האושם, לגבי הכשר לאכול קודשים לקונס למקדוש, הרי החטוס יועיל, אבל לגבי חובוס, הרי המצור השנייה, הצרס השנייה מחייבת אותו להביא עוד קורבן. אז לפי פסח הרם בפרק ה' הלוך החס, מביא קורבנוס על כל אחס ויחדים, צודי, יש כאן חיוב על שתי, של שתי חטאות. בכל אחס קרב אולוב על צורס המיוחדס לו. ולום לניין דין תארוסו, דהיינו להכשר, לכו בקודשים, הודר דינה דקורבן אחד בלבד, מכשירו, לכו בקודשים. כמו בחמש לידוס, חמש זיבוס, דקולו מחוס שכפור, לפי זה כשמקריב חטוס, על הצורס הראשונו, הרי החטוס שפה קרבי ומסקשרו, החטוס משחק את תפקיד כמכשיר, להתיר לו אכילס קודשים. למה? כי הוא כבר הביא את השומו על הצורס הקודמס, ואין כאן הקדומס חטוס לאושם, כיוון דהחטוס באמס נחשבס בדין אבוס קורבונוס, רק נחשבס מדין אבוס קורבונוס, רק מקורבנוס צורס ראשונו בלבד, שכבר קורב השעה, הנה, שכבר קורב האושם לפני כן, כלומר על הצורס הראשונו הוא הקדים את האושם לפני החטוס, אם כן כשהוא מביא את החטוס אחר כך אז החטוס יכולה להועיל על הצורס הראשונו, וזה מספיק להתיר לו ולהכשיר אותו גם לגבי הצורס השנייה, משום שקורבן אחד עולה על חמש לידוס, כמו שראינו לגבי דיני הכשר. וממילא חטוס כזה מכשירו גם בתרומת צורס השנייה, ולניין תורסו, לכו בקודשים, הרי קורבן אחד עולה לכמה תרומוסו. ושפר יש כאן מכשיר לשתי התרומות, אבל לגבי מצווה, אז כאן כתוב במשנה, שלא אולסו לידי חובוסו יצטרך להביא על כל תומו, על כל תומס נגד צורס קורבנוס בפני עצמו, כמו על כל הלידוס. אז בואו נסכם בשתי דקות את כל מה שראינו היום. בנוגע למלחמה יש דינים של מצוות מלחמה, אבל יש גם בנוסף למצוות מלחמה דיני מלחמה. יש לפעמים שיש מצוות מלחמה בלי דיני מלחמה, כגון להילחם בזין עממים אחד על אחד, אז נפקמין לגבי לסכן את נפשו. יש נפקמין בין מצוות גירוס לבין מייסה גירוס בתורס מכשיר להתירו לבס ישראל. ייתכן שהמילה איננה חובס הגר, או הקורבן איננה חובס הגר, אבל מצד ההכשר הוא יכול להכשיר את עצמו ידי תבילה. לגבי ספירס אומר, ייתכן שיש מצווה ספירה עם ברוכה, ויש מייסה ספיר כדי לשמור על המשכיות. לגבי קורבנוס, ייתכן שיש קורבן שמכשיר אותו, ויש גם קורבן בתורס חובס מצווה. אלו הם הסוגיות שראינו. לגבי הסוגיה של רב סלוויצ'יק כאן, בדיני מצווה מלחמה, אז בלי נדע נגיע לזה מחר. יש לכם עותק? לא, זה נקרא קובץ חידושי תורה. אוקיי, אז מי שירצה יעתיק או יצלם את הדפים האלו, שיהיה לכם מחר, ופתרתי את הבעיה הזאת למחר ב-10, אבל אני צריך את זה חזרה, כי הספר נעלם לי, אני תמיד מחפש אותו בכל פינה. ויש לנו את רב אלחנן בקובץ שיעור. עכשיו שלג דס הוצאת ג' לא מצאתי, חיפשתי אתמול למשך 20 דקות, לא מצאתי לדבוני. הסוגיה היא סוגיה של עוני המהפך בחרורו. אולי אם יהיה לי זמן, אני לא יודע מתי, אני אתקשר לרב קטן שהוא מחבר המאמר, והוא יגיד לי על הטלפון לפחות את תמצית הדברים למה שנוגע לענייננו. עכשיו התקות על פרק הגוזל עצם גם כן לא מצאתי לדבוני, אבל אולי יש פה
הספר של רב חייכמן על בבא קמא, אולי במקרה נוכל למצוא, זה נקרא רשימת שיעורים על בבא קמא, אולי נוכל למצוא את הדבר הזה. עכשיו, יש לי גם התקות על מסכת פאה, וזה מהחברותא שלי עם רב חיים וילסין, אני כתבתי סיכומים של החברותות שלי, ויש לי פה מאמר על סופק לקט לקט. אז אם מישהו ירצה לצלם את הדפים האלו, אני אשמח מאוד. זה מאוד יקר לי, אז אני לא רוצה שזה ילך לאיבוד. עמודים 55 ו-56. בסדר, זה אני משאיר אצלכם. אז להתראות מחר בשעה 10. תודה רבה לכולם, ותודה כפולה למיץ' ואיך קוראים לך?
אליאס.
אוקיי, חשבתי אליה, אבל אליאס. עם סמך בסוף?
כן.
אליאס. אז שוב עליכם אליאס, אנחנו נשמח מאוד אם תוכל להצטרף אלינו, אפילו פעם בשבוע, אם זה חמש.
What is for your life?
Yeah, life.
Hi, life.
What time in Bubba?